אנחנו למעשה בשיעור ששמו תורה שבכתב ותורה שבעל פה. כן, אנחנו בשיעור ששמו תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שהגדרה של מטרת השיעור, אם אתם זוכרים, ונסביר למה שמה שהרבתם בלוביץ' פוסק זה הלכה למשה מסיני. זוכרים את זה? אמרתי את זה כבר, מה? כבר שאלנו, אמרנו את זה פעם אחת. מה דרכם שאר? מה שהרבתם בלוביץ' פוסק זה הלכה למשה מסיני ממש. איך קוראים לדרה הספרדי?
הרב דפארי.
נתן מאוד, בדיוק. נתן מאוד. מה שהרב דפארי פוסק, זה ישר מהקדוש ברוך. ברור, כל החבר'ה, גם שלנו, אפילו הצדיקים שביניהם, איזה ניצוץ של עירור לפעמים בלב. אם לא הגזימו קצת חזלנו, מה שנקרא. עם כל הרבנים שמתחילים להגזים פה, עם כל מיני, בוא נגיד, הוראות, לא קצת נסחפו יותר מדי. אני חושב שגם חלק מהרבנים נראים להם קצת, כמו שאמרתי קודם. אלה אני אומר, כמו, בטעות אנשים, כבר אני אומר את האהבה מיני, לא את המסקנה. אם הרמב״ם היה אומר את זה, נו, טמבל הזה שם, תתבלבל במוח, אני צריך לעשות את זה. וכו. בסדר, אז עכשיו השאלה, למעשה, במילים פחות, יותר עדינות, השאלה היא מה מקום הסמכות לתורה שבעל פה. למה תורה שבעל פה מחייבת, לא מידה מסוים, מחייבת יותר מתורה שבכתב? להבין את ההלכה למשה מסיני ממש, בכל צורתה כמו שהיא היום. אז אמרנו שהשיעור הזה היה לו שלושה חלקים. החלק הראשון שעשינו אותו בפעם הקודמת, שהוא למעשה לא נוגע ישירות בנושא, אלא אפשר להגיד הקדמה, שבו למדנו את המאמר בעניין לגבי הקוטים שמדקדקים במצוות יותר מישראל, שהמסקנה במאמר הייתה שלתורה יש שתי מטרות, שתי תכליות בלשון הרב. יש מטרה כללית ומטרה פרטית. והמטרות נחלקות ביניהם גם באיך מיישמים אותם וגם בצורה שבה הן גורמות לציבור, לאנשים שמבצעים אותם להתנהג. אז אמרנו שאחרי כל המהלך שעשינו הבנו שתורה שבכתב היא מקור התכלית הפרטית ותורה שבעל פה היא מקור התכלית הכללית, שכמובן הן לא סותרות אחת השנייה כמו שאנחנו רואים בהמשך. התורה היא אחת, היא לא מחולקת, אבל התורה שבעל פה היא שייכת יותר לצד הלאומי, לצד הכללי של עם ישראל בתור כלל, למטרה הכללית שלו, והתורה שבכתב היא שייכת גם לצד הפרטי של כל אדם שמקיים מצוות, ולכן מי שמאמין רק בתורה שבכתב כמו הקוטים, אז הוא נותן דקדק במצוות יותר, כמו שאמרנו, כי הוא לא מבין את הערך הכללי, אז ממילא נשאר לו רק ההתמקדות בפרטים, וממילא כל הפרטים חשובים אליו. אני לא חוזר ולא מעריך לכל מה שהיה בשיעור הקודם, כי אחרת לא נוכל להתקדם קדימה. עכשיו התוכנית הלאה זה להבין קודם מה זה תורה, שזה יתחיל בזה שאנחנו נדבר על מעמד הר סיני ונראה בדיוק מה היה שם במעמד הר סיני, ומתוך זה א' נבין מה זה תורה, ב' מתוך זה נבין מה זה תורה שבכתב ותורה שבעל פה, ומתוך זה נבין מה המקור הסופות של תורה שבעל פה, שאותו נפים לאור הניסיון שלי זה יותר, לוקח יותר מפעם אחת, אבל באופן כללי נתחיל ונראה איך מתקדמים. טוב, אז דבר ראשון, אנחנו הולכים לטפל בשאלה מה היה במעמד הר סיני. אז קודם בתור איזשהו, לא בדיוק הקדמה, אבל בשביל ככה לא להגשים, אז אנחנו נקרא קודם פה בפרק י' א' במורה נבוכים, רואים בדף שלכם. קודם נראה שכמובן מה שהיה שם זה רוחני. אז מה מסביר פה הרמב״ם בפרק י' א'? אמרתי לכם שכל התחלת מורה נבוכים, מישהו אין דפים? יש פה מלא דפים. מישהו עוד אין דף? כן. תעביר עוד דפים שם אחורה למי שאין. יש עוד דפים דף? פה? שם? כן? אז אמרנו שהרמב״ם למעשה בכל התחלת מורה נבוכים הוא מסביר מושגים שמופיעים בתורה ובמדרשים, מילים שמופיעות בתורה ובמדרשים, מסביר אותם באופן רוחני כדי שאנשים לא יבואו להגשים. אז למעשה בפרק הזה הוא דיבר על המושג ירד ועלה. שכתוב בתורה ירד או שכתוב בתורה עלה, מה הכוונה הרוחנית של זה? אז הוא הסביר קודם, לפני מה שצילמתי, הוא הסביר שהמילה ירד היא משמשת לכמה הבנות, גם מילה עלה. הדבר ראשון, יש ירד או עלה באופן פיזי, ואדם שעלה במדרגות, אז הוא היה קודם בקו גובה 0, אחרי זה עלה לקו גובה 1, נכון? זאת אומרת, הוא עלה פיזית. זה המשמעות הראשונה. משמעות שנייה, זה מה שנקרא עלה בחשיבות. למשל, אדם רואים שהוא עלה בדרגה. עלה בדרגה, אז כמובן זה לא הכוונה שהוא עלה ממקום א' למקום ב', הכוונה קיבל חשיבות יותר גדולה, נכון? אז ההבנה השנייה של המושג עלה זה שהשתנה, השתפר, אותו דבר ירד, ירד בדרגה, כן? אז הוא ירד, הכוונה שהוא נהיה יותר גרוע. אז זה המשמעות השנייה. המשמעות השלישית, שזה מה שהוא מסביר פה,
וזה אני מתחיל לקרוא עכשיו למעלה. ועל זה הצד עוד יעשה בירידת האיום. וכשהיות האיש פונה מחשבתו עליין פחות מאוד, יאמר שירד. וכן שיפנה מחשבתו עליין מעולה ומכבד, יאמר עלה. אז המילים ירד ועלה משמשים באפשרות השלישית שלהם לשאלה במה מתעסק האדם. זאת אומרת, במה נקודת המחשבה שלו עכשיו מרוכזת. בזמן שאדם חושב על שטויות, זה נקרא שהוא ירד. בזמן שאדם חושב על דברים חשובים, דברים נישאים, דברים נשגבים, זה נקרא שהוא עלה. זאת אומרת, עלייה, אמרנו, יש שלוש אפשרות, או עלייה פיזית, או עלייה בחשיבות, או עלייה במחשבה. שאדם עולה במחשבתו, כמובן שהוא מתעסק במושכלות, בדברים חשובים. כמובן, כמו שנראה בהמשך, זה גם אותו דבר שאומרים ירד או עלה לגבי הקדוש ברוך הוא, זה בדיוק אותו הגיון. עכשיו בוא נמשיך. וכאשר היינו המון האנשים למטה, למטה בתחתיות במקום, ובמעלת המציאה הכוונה בערך המציאות, זה נקרא מעלת המציאה, המציאה אצלו זה מציאות מה שנקרא, בערך לסובב, הוא יתברך מעלה שבעליונים לפי אמיתת המציאות וגדולה ועוצמה. בקיצור, שאנחנו מתחת להשם, יש לנו מציאות יותר נמוכה והשם יש לו מציאות יותר עליונה. עכשיו אני קורא לאט. ורצה יתברך במה שרצה, הגיע חוכמה ממנו והשפעת נבואה על קצתנו, קרא שרות הנבואה לנביא או שכון הירידה במקום ירידה. וקרא אלות עניין הנבואה מן האיש, אוסור השכינה מן המקום, עלייה. אז קודם מה שאמרנו על האדם, זה בדיוק ברברס אצל השם. שהשם משפיע חוכמה לאנשים, זה נקרא שהוא ירד. למה? זה לא שהוא ירד ממדרגתו, אלא הכוונה שאפשר להגיד שהמחשבה האלוהית האינסופית הצטמצמה, ועכשיו היא עובדת בצורה מאוד נמוכה, בצורה שגם אנשים יכולים להבין אותה. אז יחסית לקדוש ברוך הוא זה נקרא ירידה. ומתי שהוא מפסיק להשפיע על אנשים את החוכמה או את הנבואה, אז זה נקרא שהוא עלה. לא הכוונה כמובן שהוא עלה פיזית, כמו שאמרנו, אלא הכוונה שהוא הפסיק עכשיו להשפיע בצורה נגלית. זה הכוונה שהשם עלה. אז שהשם, אומרים שהשם ירד, הכוונה שההבנה שלו, ההשפעה שלו הופיעה בצורה גלויה שאפשר להבין אותה. ושאומרים שהוא עלה, הכוונה שאי אפשר עכשיו יותר להבין את האין סוף האלוהי, והוא עכשיו נעלם בעין, נעלם מעיני האדם. זה מתאים בדיוק למה שלמדנו בשיעורי יחס המושג האלוהי, נכון? שכל מה שאומרים על השם, זה תמיד הפעולות שלו, זה אף פעם לא הקדוש ברוך הוא בעצמו. שקדוש ברוך הוא ירד, זה לא הכוונה שהוא עכשיו נחת מהשמיים עם החללית שלו, אלא תמיד מדובר ביחס שלנו אל הקדוש ברוך הוא. מבחינתנו השם ירד, מה הכוונה? שהשם עכשיו לימד אותי תורה, או השפיע עליי נבואה, זה אומר שמבחינתי השם ירד אליי. ושהוא הפסיק, זה נקרא שהוא עלה ממני. ברור? יפה. אז מה שאמרנו לאדם זה ברברס אצל השם. בדיוק אותו דבר, רק הפוך. בוא נמשיך לקרוא. וקרא יעלות עניין הנבואה עם מן האיש אסור השכנה במקום עלייה. וכל ירידה ועלייה שתמצאה מיוחסות לבורא יתברך, אמנם הרצון בהם זה העניין. אומר, אני באמצע שיעור אלי. אומר הרמב״ם שכל מקום שכתוב אצל הקדוש ברוך הוא עלייה או ירידה, זה כמובן במשמעות השלישית, לא במשמעות הראשונה החומרית כמובן, וגם חס וחלילה לא במשמעות של עלייה בדרגה, אלא כל מקום כתוב היה על השם או וירד השם, הכוונה שהשם השפיע נבואה או חוכמה, או הפסיק להשפיע נבואה וחוכמה. בסדר? בוא נמשיך. וכן שתרד מכה באומה או באקלים. מה זה אקלים אצלו? מקום גיאוגרפי, נקרא אצלם אקלים. אנחנו קוראים לזה אקלים היום, אנחנו קוראים להם מזג אוויר, אבל באמת אקלים זה מקום גיאוגרפי. במקום מסוים או באומה מסוימת שיורדת מכה, כפי רצונו הקדום שיקדימו ספרי הנבואה. כן, אז יקדימו ספרי הנבואה, קודם ספר המכה, לספר שלא פקד מעשיהם ואחר כך הוריד בהם העונש, יכן יהיה לזה גם כבירידה. אז למשל, בוא נקפץ קדימה ונראה את הפסוקים שעליהם הוא אחרי זה, בהם הוא יסביר את מה שהוא אמר. למשל כתוב, הווה נרדה ונבלה שם שפתם. זה כמובן מדובר על דור הפלגה. נכון, דור הפלגה, אז הוא הווה נרדה שם. אז מי ירד? הקדוש ברוך הוא וכל החבר'ה ייסו עם החללית? זה בדיוק הנקודה. שהירידה, עצם ההתגלות, עצם זה שהקדוש ברוך הוא נפרע מהרשעים, זה נקרא שהוא ירד. כי הוא השפיע בעולם בצורה שהיא נגלית, בצורה שאפשר לראות אותה. אז שהוא אומר, הווה נרדה ונבלה שם שפתם, הכוונה, בוא נרד לעולם, הכוונה, בוא נשפיע בעולם בצורה נגלית שהיא מיוחסת לה. רעה שהם עשו, וממילא...
זה לא מלשון
רדיעה? לא, זה לא מלשון רדיעה, זה מלשון ירידה, בדיוק כמו שרמב"ם מסביר. מלשון ירידה. שהשם, שהוא אינסופי, מופיע בצורה שיכולה להתאפס, זה ירידה יחסית אליו, שאני חושב על הקדוש ברוך הוא, זה עלייה מבחינתי. שאני חושב על שטויות, זה ירידה מבחינתי. בסדר? זה בוודאי ירידה ועלייה במובן הפשוט של המילה. אמנם העניין הראשון שאנחנו מגיעים לנושא שלנו, אמנם העניין הראשון, רצוני לומר עניין הנבואה והכיבוד הרבה. עכשיו הוא מראה, כל מה שהוא הסביר קודם, גם בפסוקים שקשורים לנבואה. כתוב, וירדתי ודיברתי עמך, וירד השם על הר סיני. כן, מה זה וירד השם על הר סיני לפי זה? כמובן. זה לא שהחללית שלו נחתה שם בשטח פתוח, אלא מה היה? מה זה ירד אלינו? תגיד בעברית, לא בסינית. מה זה הוריד את עצמו? מה זה אומר? תגיד את זה יותר טוב. אל תגיד הוא, תגיד עכשיו יותר טוב. בלי להגיד, לא לדבר על... שמה? תגידו יותר טוב. מה? אתם אומרים דברים נכונים, אבל לא טוב.
מבחינת בני ישראל, היה להם התגלות.
לא, זה מה שתגידו. מה שאמרו קודם הוא נכון, אבל לא מספיק נכון. אל תדברו על השם, זה מה שאני מנסה לחנך אתכם כל הזמן. אל תגיד השם ירד, השם ירד, לא הרווחת כלום, ותרגמת את זה מסינית ליפנית, מה הרווחת בזה? תגיד, הופיע נבואה על בני ישראל, בהר סיני, או הופיע התגלות, או הופיע חוכמה, זה נקרא, זה השם ירד, מבין? אתם יודעים מה שהוא הסביר לכם.
לא השם ירד, זה בני ישראל עלו.
לא, אבל גדאי, קודם גם השם צריך לרד, השם לא ירד, זאת אומרת, לא יעזור כמה הם יעלו, לא יגידו לשם, כי השם הוא אינסופי ומעל כל ההבנות. בדיוק זה מה שכתוב, תראה. אבל אמרו, משה עלה אל האלוהים, הנה, אתה רואה, זה בדיוק כתוב. הם עלו תוכל. אמנם אמרו, משה עלה אל האלוהים, ומעניין השלישי, זוכרים, השלישי זה אומר, אחרי שניים ראשונים שאמרתי בעל פה, הראשון זה עלה סתם, והשני זה עלה במדרגה, והשלישי זה עלה בחוכמה. ומשה עלה אל האלוהים, ומעניין השלישי, מצורף אל יותו, זה לא נכון, זה בסוגריים לא במקרה. משה עלה אל האלוהים, ומעניין השלישי, אומרת, זה שכתוב משה עלה אל האלוהים, זה היה יכול להיות בתוך מערה במדבר יהודה בים המלח, נכון? שזה הכי עמוק בעולם. לא צריך לעלות פיזית לשום מקום, זה מה שהרמב"ם מסביר, שאל תחשוב שמשה עלה אל האלוהים, זה קשור לזה שהוא עלה פיזית לאיזה מקום, זה לא קשור בכלל. לא שאלוה יתברך לו מקום יעלה אליו העולה, או ירד ממנו, יתעלה מדימוני השכלים, מילוי רב. כל השכלים חושבים שמשה עלה ברגליים, עשה, עלה טיפס עכשיו את כל המדרגות למצדם של להגיע לשם. ובדי שטויות, משה עלה אל האלוהים, זה הכוונה, יתעלה במחשבתו, כדי להיות מסוגל להבין דברים יותר נשגבים. זה נקרא
שם. 40 יום, 40 יום.
זה קושיה מעניינת, אנחנו תכף נדבר על זה.
זה שום עננה, יכול להיות גם ש...
היה יכול להיות בקום זה לרדת למערה.
כן, זה דבר, כאילו, נכנס מכולם, על יד אלף,
לרון תל אביב. בוא נמשיך, נבין, בוא נעבוד בצורה מסודרת, אחרי זה כל הקושיות יתבהרו באליהם, אז לא שווה לבזבז עליהם זמן. אנחנו הולכים לדבר על זה ממילא, אז חבל על הזמן. אז כדבר ראשון למדנו את הפסקה ברמב"ם במורה נבוכים, שבה הבנו שכל המושגים של עלייה וירידה וירד השם ומשה עלה אל האלוהים זה הכל בצורה של הבנה מחשבתית כמו שבאופן כללי הייתם מורים לדעת אחרי כל כך הרבה זמן שאנחנו עומדים ביחד זה כבר לא חידוש גדול בכל אופן צריך להיכנס טוב לראש כתוב וירד השם בענן זה משהו רחב על הענן עכשיו ונחת למטה ומשה עלה אל האלוהים אז אני אומר הוא יכול לעשות את זה גם במערה מתחת לאוקיינוס האטלנטי זאת אומרת הוא לא צריך לעלות פיזית לשום מקום בסדר? יפה, זה השלב הראשון עכשיו אנחנו ממשיכים קדימה שאלה, שאלת מה שנקרא בקיאות. אני עכשיו הולך לדבר על זה, אז ממילא חבל לשאול קושיות, הדבר שאנחנו הולכים לדבר עליו בדיוק עכשיו. כן, שאלה בקיאות. מה נתנו במתן תורה? רגע, רק לאט לאט. תנו לכולם לחשוב, אחרי זה נראה מי יודע מה. עוד שאלה פשוטה מאוד אני שואל. מה נתנו במתן תורה? מה קיבלו בני ישראל במתן תורה? כן, מי הראשון שרוצה לענות? כן. לוחות הברית. אפשרות א', לוחות הברית. בואו נשאר את זה. לוחות הברית. כן, לוחות הברית. יופי. אפשרות ב'.
תורה שבכתב ושבעל פה.
תורה שבכתב ושבעל פה. איך קיבלו תורה שבכתב ושבעל פה? תסביר לי. מה? מה קיבלו? קיבלו את הגבילים שבארון?
לא,
משה... מה? משה אמר להם את התורה?
משה ישב ואחר ימד את הארון.
רגע, אני חושב לא קיבלו מתן תורה. לא אחרי זה מה... לא היה... לא מתן שמשה ירד או עלה. מה קיבלו מתן תורה? מה קיבלו במתן תורה? קיבלו משהו פיזי או לא קיבלו משהו פיזי? חבר'ה, אני שואל שאלה פשוטה. האם במתן תורה קיבלו משהו, לא קיבלו משהו, ואם כן קיבלו, מה קיבלו? זו שאלה פשוטה מאוד מאוד מאוד. אז עד עכשיו היה לי תשובה אחת והיא לוחות הברית. הלאה, תשובה שנייה אתה אומר... מה? כל התורה? כולל מה? כולל דיני ציצית? הכל, הבנתי, אפשרות שנייה. אבל קיבלו את כל, הבינו את הכל, שמעו את הכל, איך זה היה? משה אמר להם את הכל, בהר סיני. כולם קיבלו את כל התורה בנבואה? כן או לא? תגיד, אתה לא יכול להגיד אני לא יודע, זה זכותך להגיד לא יודע. זה לגיטימי, אבל בוא נשמע, אתה אומר, כן.
אתה אמרנו קודם, לוחות, זה אפשרות אחת.
רק שמעו את הלוחות.
אפשרות אחת קיבלו לוחות.
אני שואל שאלה מאוד פשוטה, מצפה לתשובה פשוטה. זאת אומרת, התשובה יכולה להיות או כן או לא או מה. לא נתחיל לנאום לי סתם. האם קיבלו משהו פיזי ביד או לא? רגע, פיזי זה אומר גם את התורה, ואין בעיה. שתיים, רק שנייה. שתיים, אם קיבלו משהו פיזי, מה קיבלו? אם לא קיבלו משהו פיזי, מה כן קיבלו? בכל אופן, מה היה? מה בכל אופן קיבלו שם? כן. אז השירות שנייה שחצי מגומגמת זה קיבלו את כל התורה. אבל לא הצלחנו להרחיב מזה משהו מסודר. כן. מה?
חוכמה אלוקית לגבי איך נתנהג
בעולם. לא פלסה. חוכמה אלוקית מה? בתוך ארגז? איך הם קיבלו את זה?
נבואה.
מה אמרו להם בנבואה?
אמרת שנבואה זה לא להגיד לך.
מה הבינו בנבואה? מה הבינו?
איך נתנהג
בעולם? חבר'ה, נדבר שם בן אדם אחד.
המצוות, איך נתנהג בעולם? איך,
כל המצוות. עם הפרטים או בלי הפרטים?
אצל בכתב בלבד.
עם הפרטים או בלי הפרטים?
בלי הפרטים
בלבד. כל התורה שבכתב?
כן.
זה אפשרות ב', בוא נראה.
אפשרות ב', כל התורה שבכתב בנבואה. כן. אפשרות 3, נראה אם יש לנו. כן.
רק שמות
10 דקות. רק שמות 10 דקות. מה זה שמור?
שמור.
אז הדבר הראשון הזה, ואחר כך מה שאמר. מה? זאת אומרת שמור רק את עשרת הדברות וזהו. אז מה קיבלו שם? קיבלו את עשרת הדברות וזהו? מתי קיבלו את התורה?
אחר כך,
מה
שהיה...
מתי קיבלו את התורה? דבר רק איתו.
כמו שהחלה על הארץ.
40 יום, 40 לילה, ואז?
זה
גם לסופת הרב,
זה גם...
הוא כתב חלק מהמגילה. מתי כתב את התורה? ב-40 יום, כתב את התורה? ירד עם התורה?
נכון דברית.
יופי. ומתי כתב את התורה?
התורה כתב במגילת מגילת, כל פעם.
כל פעם כתב קצת?
כן.
מתי? מה כתב? בהר סיני לא כתב כלום?
לא.
אתה אומר, אז מה אתה אומר למעשה פה? רק יותר את הדיבור. כן. נקסט. עוד משהו רעיונות? כן? עוד רעיונות יש למישהו? מה?
הם קיבלו בבעל כורחם את התורה של...
אתה מה? שאלתי איך קיבלו, שאלתי מה קיבלו.
אז קיבלו הכל.
תגיד שגם הפרה זלדה לעשב בדיוק. אבל זה לא שמה שאלתי.
אז יכתוב גם תורה שבעל פה.
גם תורה שבעל פה. אבל איך קיבלו תורה שבעל פה? עם כל הפרטים? שניים אוחזים בתלית קיבלו?
הם פשוט מבין. ידעו את זה.
מה זה ידעו? לא משנה, זה נקרא קיבלו, בנבואה. האם יודעים שניים אוחזים בתלית? כל התורה שבעל פה. כל תורה שבעל פה קיפשו אותה. כמו שכתוב במשנה, מימתיים קוראים לשמה בערבית. היית שואל אותו מימתיים קוראים לשמה בערבית, היה אומר לך משנה שקונים יחזים יכול בתרומתם או לא?
לא, הוא היה יודע, אבל...
איך היה יודע?
הרי פיתחו את מה שכתוב, כל המשנה זה פיתוח של מה
שקיבלו. מה קיבלו במתן תורה חמוד?
לא את הכל.
אז איך קיבלו? קיבלו ראשי פרקים, קיבלו משניות, קיבלו מה?
הם פשוט הבינים. לא, הגמרא כותבת שכל שאלה שתלמיד שאלת רבו עליהם הוא על משה לסיני.
יופי, אז קיבלו את כל התורה? אני חוזר. כן או לא?
כן, נו מה?
לא, לא. אי אפשר למרוח פה, יש רק שתי אפשרות, או כן או לא.
לא, לא.
כן, עם כל הפרטים, שניים מוכנים בתלמיד, קיבלו או לא קיבלו?
כן, כן. לא, זה לא שחור.
יש רק שחור ולבן בחיים, אין ורוד. ורוד יש בסרטים של בנות. אין, יש שחור ולבן, או כן או לא. אין יותר אפשרויות. טוב, עוד משהו? כן. לא רע, אתה אומר דבר יפה, לא מזויק, אבל יפה מאוד, כן. לא, אתה צודק, אתה נכנס לסלם, נכון. טוב, מה אתה אומר?
שקיבלו את העקרונות שבהם הם יכלו אחרי זה לכתוב את כל
ה... איך קיבלו את העקרונות? איך קיבלו? מה, ספר עקרונות?
לא, משה אמר להם.
משה אמר להם, מה, שהוא היה בהר? מה, אחרי הרבה יום אחר בהם יום?
לא, משה הגיע לתוכנות,
מה, הוא עמד כי הוא היה וצעק להם? איך זה היה? הוא אומר להם שהוא ירד או שהוא היה למעלה? מתי? בזמן מתן תורה או אחרי או לפני?
כשהוא ירד מהר.
כשירד מהר הוא אמר להם את הכל.
הוא הביא להם את כל העקרונות, הוא הביא.
ומתי זה היה שהוא ירד מהר במתן תורה?
כן, שהוא ירד.
זאת אומרת הוא עלה להר במתן תורה? אם הוא ירד סימן שהוא עלה, לא?
עלה ברוחנית.
עלה או לא עלה? במתן תורה משה עלה להר או לא עלה להר?
איזה
הר? סיני היה מדבר, איזה הר? כן, עוד מישהו רוצה להמפיץ משהו? כן, מה?
אתה למד את השאיפות, מה אתה רואה?
אתה עשרת הדיברות האלה, בסדר, אני מכוון ממש בצורה שצרית אני שואל, כן.
חוץ מהצרית הדיברות, אני חושב שהיה משהו פוטנציאל, כמו שכמעט אני העלה אותה, אתה אומר את ההבנה רצויינת.
זה אתה די נכון, אבל בסדר, קיבלו פיזית משהו.
קיבלו משהו בכלל לא, גם בכלל רוחני.
נכון, אני מסכים, זה יפה מאוד, אבל קיבלו גם משהו פיזית. קיבלו משהו פיזית.
על הרוחני מתי, התעלות.
תעשה לוחות הברית קיבלו?
לא, מוחסם, גם.
מתי קיבלו?
אחרי
טוב, בוא נעשה סדר, חברים. טוב, א', הייתי שמח לסתום בדרכים קצת, כמו שאני יודעת לעשות. תגידו, אתם לא יודעים שאת חומש. מה היה עבודת תורה שאלו אתכם? לא שאלו אתכם איך קראו לסבתא של אלימלך. כאילו שמה עם מתן תורה. אף אחד לא יודע. טוב, בוא נעשה קודם סדר, נראה מי נגד מי, ואחרי זה נבין למה אתם מבולבלים. אתם מבולבלים, אני אגיד לכם למה אתם מבולבלים. אתם עוד יחסית לא מבולבלים. יש הרבה יותר מבולבלים. יש כאלה שרוצים להגיד, כן, קיבלו את התורה ממש כתובה, מה שבארון, כן? בלבול חוגג. עכשיו אני אגיד לכם למה הבלבול חוגג. כי כולם פעם רצו לקבל קרמבויים ללמוד משניות, ואז הם למדו, משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, יהושע לזקנים, וזקנים לאנשי כסף גדולה, נכון? אז כולם יודעים את זה בעל פה. אז שואלים אותך, איפה קיבלו את התורה? בסיני. כן? אז זה נכנס לתורה. עכשיו, מה זה תורה אצל ילד בן 5? התורה זה מה שמונח בארון. ואלה כל אחד חושב שקיבלו תורה בסיני, כי זה מה שהוא למד משניות בכיתה ג'. אבל בסך הכל זה בלבל אתכם, זה ודאי נכון כמובן, אבל זה לא כיפשו אותו. אז זה מה שמבלבל את כולם, אחרי זה גם פתאום החסד והיברות מבלבלים אותם. טוב, בוא נראה קודם מה היה. מבחינה מעשית, ממש תכלס, אחרי זה נזבים מה המשמעות הרוחנית של זה, מזה נחזור לנושא שלנו. אז דבר ראשון, כמובן, אם יש מישהו פה אחד ממני אמר נכון שם, או בוא נגיד אחד וחצי אמרו נכון, גם הוא עם עשרת הדיברות שלו בערך אמר נכון. דבר ראשון, בהר סיני ודאי לא קיבלו כלום. פיזית לא קיבלו שום דבר, את הלוחות קיבלו 40 יום אחרי, בוא נתחיל מזה. זה הסדר. מתן תורה, תכף נקרא בדיוק מה היה שם, אז משה רבינו מעלה אותם. משה רבינו לא היה בהר כמובן, הוא היה קצת לפני העם, אבל הוא לא היה על ההר. הוא היה ביחד עם העם, בוא נקרא ונראה. הוא היה ביחד, קצת לפניהם, הוא לא היה למעלה, הוא היה קצת לפניהם, אבל בוא נקרא. כתוב שמשה עלה קדימה ואהרון טיפה אחורה והעם עוד אחורה, אבל משה לא היה למעלה.
ראו אותו?
כן, לדעתי ראו אותו. אתה מדבר על 40 יום, אתה מבלבל עם 40 יום ועם מתן תורה, זה לא אותו דבר. בוא נעשה סדר קצת מה היה, חבר'ה, תנו לי עכשיו פשוט להגיד בצורה הכי בנאלית מה סדר השתתפות העניינים ממתן תורה ועד הכניסה לארץ, בסדר? כן. אז כן, אז בדבר שם כתוב ככה, ויאמר השם אל משה, דבר שמשה אומר השם אומר למשה לעלות להר, בסדר? לעלות להר פיזית. ויבוא משה לקרוא לזה פני העם וישם שם את הדברים שציווה השם, ויינו כל העם יחדם כל אשר דיבר השם נעשה, וישם משה דברי העם אל הקדמה, בסדר? ויאמר השם למשה, הנה אני בא לך באב וענן וכו'. עכשיו אומר, ויאמר השם למשה, לך אל העם וקידשתם היום וחכם וחיפשו סבלותם. והיו יכולים למשה, כי ביום שישי ירד השם לעיני כל העם על הר סיני, ירד כמובן נבואה. אז השם אומר למשה, תרד למטה. הוא לא אומר לו לעלות חזרה, הוא אומר לו, תרד למטה. והגבלת את העם תמיד וכו'. כתוב, וירד משה מן ההר אל העם וקידשתם וחיפשו סבלותם. אז משה ירד למטה לחבר'ה ואמר להם מה הולך להיות. ביום השישי ביום הבוקר ויהי קולות וברקים וכו', ויוצא משה את העם לקראת האלוהים מן המחנה. והתייצבו בתחתית ההר, כולם כולל משה. משה לא עלה למעלה, והר סיני ישן כולו מפני אשר ירד עליו השם באש, והיה לו שונות ישן ושם. שם מתחיל עשרת הדיברות, ויהי קול שופר ולחזק משה ידבר ואלוהים יעננו בקול. אז בואו נראה רק מה זה היה. נדמה לי שרש"י כותב את זה, אם הוא לא כותב אני אגיד לכם מה כתוב. הכוונה שכל אחד היה טיפה קדימה, העם היה הכי אחורה אחרי זה אהרון, ומשה היה טיפה קדימה, אבל הוא לא היה, הוא לא היה על ההר בעצמו, הוא היה קצת לפני כולם. בסדר? הלאה. הנה, זה מה שכתוב כאן. תלמוד לומר, ועלית אתה, אמור מעתה, אתה מחיצה לעצמך, ואהרון מחיצה לעצמו, והכהנים מחיצה לעצמם. משה ניגש יותר מאהרון, ואהרון יותר מן הכהנים, והעם, כל עיקר, על ירסו אל מצבם לעלות אל השם. אבל בכל מקרה, גם פיזית וגם רוחנית, כל אחד היה טיפה לפני השני, אבל זה לא שמשה היה בא. יפה, אחרי זה מגיעים כל עשרת הדיברות. יפה, אחרי זה נגמרו עשרת הדיברות, ואז, לא משנה מה היה בהמשך, נגיד אחרי זה. אחרי זה מגיעה כל פרשת משפטים. לא משנה אם זה היה, אמרו את זה באמת לפני מתן תורה, אחרי מתן תורה, פשטות מופיע אחרי, בטח מה שקבעו בסוף היה אחרי. כל פרשת משפטים, יופ. אחרי זה יש ויבוא משה וספר את כל דברי השם, כל המשפטים, וכל אשר יראו כל אשר דיבר השם נעשה, ועוד 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 ועוד, ויכתוב משה כל דברי השם, ויעשה מזבח וכולי, אני כופה, דלג? טוב, לקראת הסוף, סוף פרשת המשפטים, ויאמר השם אל משה, עלה אליי הערה ויהיה שם, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה שכתבתי לאור אותם. ויקח משה ויושב משפטו, ויעל משה אל הר האלוהים. בקיצור, זה בכלל הרבה אחרי זה, אחרי הרבה זמן, לא משנה שהרבה אחרי הרבה זמן זה יכול להיות יום, אבל זה לא קשור לאותה תורה, זה כבר אירוע חדש. שבו משה מקבל ציווי חדש לעלות להר לקבל את הלוחות. הלוחות לא קשורים בכלל למתן תורה. מתן תורה לא קיבלו את הלוחות. יפה. עכשיו משה נמצא 40 יום ו-40 לילה בהר, יורד, כמו שאתם יודעים, בפרשת כי תישא, יורד למטה, רואה את העגל שובר את הלוחות, עושה סדר, עולה מתפלל לשם, עושה סדר, עולה עוד פעם, אם אני לא טועה, באלף באלול, כן, באלף באלול, עולה עוד פעם, ביום כיפור יורד עם הלוחות, אם אני לא טועה. נכון? עם הלוחות השניים, ובזה תם ונשלם הלוחות. אחרי זה מתי משה כותב, מתי כותב משה את התורה, זה כתוב בהקדמת הרעיון למשנה, וזה לפני הכניסה לארץ, בערבות מואב, שם כותב למשה את כל ספרי התורה, ויש לנו ראיה גמורה שהוא לא יכול לקבל את כל התורה כולה בהר סיני, סתם פשט התחומה שכרי שבאות נוס נופחה לשאול אותו מה דינם, אז מה הוא אומר להם? אני הולך לשאול את השם, מה אתה שואל את השם? כבר היית בהר סיני, למה אתה לא יודע? או שבאים פסח שני, נכון? פסח שני זה אחרי מתן תורה. הורים, היו אנשים שהיו תמימים לנפש אדם, נכון? רצו גם כן לעשות את הפסח, הלכו למשה לשאול אותו מה לעשות. אז אם הוא קיבל את הכל בהר סיני, אם כולם קיבלו, אז למה הם צריכים לשאול?
אומרים שזה
נשתכח
ממנו.
למה נשתכח ממנו? למה להגיד את זה? מה?
השיא כותב שזה נשתכח ממנו.
לא, רק למה דווקא זה נשתכח ממנו?
זה
למה שנשתכח ממנו? פשוט שמע את זה אחרי זה, זה הכל. הוא המשך לקבל את התורה במשך, תגיד, במשך כל 40 שנה, משה המשך לקבל את התורה. וכתב אותה, אם זה ככה, למה לא כתב את זה שהוא ירד? אם כמו שאתה אומר.
איך אתה מסביר את רש"י?
שמה?
שאמר שהוא
נשתכח
ממנו.
שמה?
הוא אמר
שהוא
נשתכח ממנו. לא, נשתכח
ממנו, כתב
במקום
אחר.
על זה, על אותו פרט, על הפרשי השבטים, ועל עוד דבר, ועל ועל פסח שני. אתה פעם כתוב.
כן, אבל אני שואל עוד פעם, למה הוא לא כתב את התורה, כולם, שהוא ירד מהארץ לפני כן?
זה לא היה אמור להשתכח.
אז למה הוא לא כתב את התורה, כולה שהוא ירד מהר לפני סליחה? אני אומר, בפשטות, הוא שמע, כתוב במדו וישמע מה יצווה השם. יש עוד מקומות כאלה, גם עם המקושה שלא ידעו מה דינו, יש כמה מקומות שלא ידעו מה הדין, ומשה אחרי זה השם ציווה עליו מה לעשות. קוראים כל התורה מלאה מקומות שהשם, המנורה, השם אמר, בוא שהוא יראה לתך את המנורה, מתי זה היה בהר סיני גם כן? שהוא מצווה עליו לעשות את הכלים, הרי יש אלף מקומות בערך במשך התורה שהשם מצווה את משה כל מיני דברים שתכתבים אחרי זה בתורה, נכון? אז יכול להיות שיש הלכה אחת שהוא שכח, באופן כללי גם כן אני לא בטוח בזה. קודם כל לענינו משה כותב את התורה אחרי 40 שנה באבות מואב, ככה כתוב ברמב״ם. הרמב״ם כותב פירוש שמשה כתב את התורה במשך כל 40 שנה, וזאת אומרת הוא לימד את עם ישראל. כתוב בפירוש, תסתכלו אחרי זה. בהקדמה נשמע לרמב״ם מסביר, משה שומע אצל הקדוש ברוך הוא, ואחרי זה קורא לאהרון, ואהרון אחרי זה לנדב ואביהו, וכל אחד מלמד בצורה הכי פשוטה, כמו שחשבנו במשך כל השנים במדבר. ומשה כותב באבות מואב 13 ספרים. נותן ספר אחד לכל שבט, וספר אחד שם בארון הקודש, שממנו אחרי זה צריך להגיע לספר בעזרה, שממנו מגיעים את כל ספרי התורה. ואחרי זה רק, זה ספרי התורה שבהם נכתבים. עכשיו יש לי וורט יפה שלמדתי אותו בשנה שעברה אצל הרבי מקמרנה, שהוא קשור לנושא, אז אני אגיד אותו. והוא, יש לו קושיות על המסורה, לכאורה. אצל הראשון יש קושיות על המסורה, כי אנחנו אומרים הרי שהתורה שלנו היא לא משתנית, ויש מסורות, יש, נגיד, יש הרי מחלוקת אחת ידועה, וזה אשכנזים כותבים פצוע דקה עם א', וספרדים עם ה'. זה החילוק היחיד שנמצא בספרי התורה שנמצאים אצלנו, אבל חוץ מזה יש מסורות שהן כותבים א', בלי א', חסרות, יתרות, הכל חופשי. אז יש כאילו קושייה של מבקרי המקרא וכו', מה אתם רואים שהתורה שלכם אחת, הנה יש כל כך הרבה מסורות. אז הוא כותב, הרבי מקמרנה כותב דבר מאוד 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 יפה, שהלוואי שאפילו נכון. אז הוא כותב שבאמת ה-13 ספרים לא היו שווים. ולכתחיל עליו השביל, כמו שהסברתי לכם, איפה הסברתי לכם על יסוד השבטיות? הסברתי לכם באחד השיעורים שעל התפילה, כן. בשיעור על התפילה שהסברנו למה יש נוסח שונה לאשכנזים וספרדים, אמרנו שהמקור הוא יסוד השבטיות, צריך להיות נוסח שונה, זה לא דבר רע. כל אחד יש לו נקודה מסוימת שבה עובד את השבט בצורה מיוחדת, ויש את הכלל שכל עם ישראל שווה, אבל יש וריאציות. אז כל שבט יש לו נקודה שבה הוא עובד את השם, והספר ה-13 הוא פשוט היה קומבינציה של כל הספרים, זאת אומרת, זה אחרי רבים להטות של כל הספרים, אלה כל השונים מסורות. פשוט ספרים, זה הספר ששבט דן, זה ספר ששבט נפתלי. אז יש שינויים, אבל הספר האחד הוא הספר שלנו, שהוא הספר שבו עוברים אחרי רבים להטות. זאת אומרת, שם באמת הוא מרכז את רוב השבטים. זאת אומרת, רוב השבטים כתוב א', אז בספר הזה כתוב א'.
זה מה שהוא כותב, וזה שזה גאון רוחי. אתה מבין, תכף תבין מה זה תורה, ותראה שזה גאון רוחי. מה?
כל שבת שפה תורה זה כמעט
13. זה הספר של כל עם ישראל.
לא,
זה מיועד, זה הספר הכללי שממנו מגיעים. זה הספר הכללי של עם ישראל. זה כמו שבספר התורה של רבי מאיר כתוב קוטנות אור באלף. שמעת על זה פעם? זה מדרש ידוע. שבספר, אצלנו כתוב קוטנות, ויעש השם לאדם ולאשתו קוטנות אור בעין. אצל רבי מאיר כתוב קוטנות אור עם אלף. אני לא חושב שהוא חולק על התורה שלו. הוא מסביר שיש פן שהיה אצל עניין לכתוב את זה עם אלף. אתה מבין? זוכר שבספר סוד הבית היה כתוב עם אלף. אבל זה לא ספר שאיתו קוראים בתורה בבית הכנסת, אלא זה ספר רוח משלו, אבל זה רק היה גלישה כדי להגדת ששלושת הספרים האלה זה דבר חביב ויפה. טוב, לענינו. אז אחרי שהבנו עכשיו שלמעשה במתן תורה לא קיבלו שום דבר, אנחנו עכשיו צריכים להתחיל להבין מה כן קיבלו במתן תורה. מה הנקודה שבה קיבלו את התורה, בסדר? מה קיבלו שם כן ומה הנקודה בזה? טוב, עכשיו אני אסביר. אז צריך להבין שלמעשה מתן תורה יש בו מצב של לכתחילה ומצב של בדיעבד. זאת אומרת, מתן תורה לכתחילה, מה שהקדוש ברוך הוא התכוון לכתחילה לתת לעם ישראל, היה לתת את כל התורה לגמרי, כמו שאני תכף אסביר אותה, ואז ממילא לא היה צריך לא את לוחות הברית ולא את ספרי התורה שבארון ולא היה צריך שום דבר אחר, היה צריך רק את מתן תורה. לכתחילה השם מתכוון לתת את התורה במתן תורה. הוכחה, או בוא נגיד ראיה לזה, שאת הלוחות השם מצווה על משה רק אחרי זה. אם המטרה הייתה מראש לתת את הלוחות, אז היה נותן לו את הלוחות, כמו שאנשים חשבו קודם בטעות שקיבלו את הלוחות במתן תורה. אז אם באמת השם היה רוצה לתת את הלוחות או את ספר התורה במתן תורה, אז היה נותן את זה במתן תורה. אבל באמת, עוד פעם, לכתחילה המצב האידיאלי שבכלל לא יקבלו את הלוחות, בכלל לא צריך את הלוחות, אלא כל הנושא של הלוחות האלה זה בדיעבד. מה זאת אומרת בדיעבד? אני אסביר תכף מהם שלושת המדרגות בירידה. זאת אומרת, הלוחות זה בדיעבד ראשון, והלוחות השניים, שזה המדרגה שלנו של ספר התורה שכתוב בארון, זה בדיעבד שני. זאת אומרת, יש פה שתי ירידות שבאות מצד עם ישראל, שכיוון שלא קיבלו את התורה בשלמות, אז ממילא היו צריכים עכשיו המשכות של מתן תורה בצורה של לוחות, ואחרי זה בצורה של ספרי התורה ולוחות שניים שיש לנו היום. בוא נסביר עכשיו מה הנקודה. Okay. אז הנקודה היא כזאת, באמת מה קיבלו במתן תורה לכתחילה? מה שמעו שם מהשם? בעיקרון, כמו שאמרנו, לא קיבלו כלום, אלא מה כן? מה ההגדרה של לקבל את התורה? לקבל את התורה זה אומר שמתחולל שינוי בנשמה שהיא עכשיו ראויה או רוצה או מחוברת למגמה האלוהית בעולם, גם בפרט וגם בכלל. עוד פעם אני אסביר. הגדרת המושג לקבל את התורה זה לא לקבל שום דבר פיזי, זה שינוי נשמתי, זה לקבל אנרגיה. בסדר? זה לא שום דבר שקשור לידיעות טכניות. הידיעות הטכניות תכף נראה בהמשך איך הן נובעות, איך המצוות באופן מעשי, איך לדעת, איך קיימת המצוות, איך זה קשור למה שאני אומר עכשיו. אבל לתת את התורה הכוונה שמשתנה שינוי נפשי במי ששומע ונמצא במעמד הר סיני, שהשינוי הזה משמעותו שהוא עכשיו מחובר לרצון השם. זאת אומרת, מתן תורה באמת זה בריאת העולם, או בוודאי בריאת עם ישראל. זה הנקודה שבו נזרקת בו נשמה. מה זה הכוונה נזרקת בו נשמה? נזרק בו הרצון לחיות על פי המגמה האלוהית, שקודם הוא הופיע רק אצל פרטים שהם היו פרטים יותר מעולים או באופן פרטי, ועכשיו זה הופך להיות מגמה של כל עם ישראל. זאת אומרת, מה קורה במעמד הר סיני? קורה דבר פשוט, עם ישראל מקבל שינוי נפשי. השינוי הנפשי הזה אומר שמאז עם ישראל רוצה לעבוד את השם, רוצה להתחבר אל השם. כי במילים לא גבוהות, הכוונה שעם ישראל מקבל רצון לחיות על פי האמת האלוהית, גם בפרט וגם בכלל. זה נקרא לקבל את התורה. עכשיו, איך אנחנו יודעים שזה נקרא לקבל את התורה? כי כמו שאמרנו, אתם רואים שבמתן תורה לא קיבלו שום דבר פיזי, נכון? אבל מצד שני כן קוראים לזה מתן תורה. אז מה נתנו שם? מה נתנו שם? נתנו שם משהו פיזי, משהו רוחי. לא נתנו שם שום דבר פיזי כמו שאמרנו. אנחנו מבינים שהמתן הוא משהו רוחי. אז אם ככה, לפי ההיגיון הזה, למה קוראים לתורה שבכתב תורה שבכתב? הרי לפי זה, זה גם כן מבלבל את כולם. כי תורה שבכתב קיבלו בהר סיני, נכון? ממתן תורה. אז מה זה תורה שבכתב? תורה שבכתב זה מה שכתוב בספר, בארון, נכון? אבל לפי מה שעכשיו אנחנו רואים, לא קיבלו שום דבר בכתב. אז למה לזה אתה קורא תורה שבכתב? תגיד שהכל תורה שבעל פיון, לא יודע, תקרא לזה תורה רוחנית, אנרגיה תקרא לזה. אז למה, איפה כתובה התורה שבכתב?
מה שמשה
כתובה? יפה מאוד, התורה שבכתב כתובה בלב. שם היא כתובה. תכף נסביר ברוחנית מה הכוונה שהתורה כתובה בלב. מה זה אומר? במילים פשוטות. אבל לקבל את התורה שבכתב, הכוונה שהלב משתנה. עכשיו בוא נסביר רגע ברוחנית, מה זה נקרא שכתוב למישהו בלב? מה הכוונה? שמה? שמעתי. כן, אבל אל תתרגם לי כתוב לחקוק, אחרי זה לרשום ולצבוע. תסביר לי מה זה אומר. אבל איך? נכון. זה הופך להיות חלק מהאופי העצמי שלו. זה נקרא שכתוב לא לבית. בניגוד למה, יש דברים שאתה שומע אותם, מקבל אותם, ולא הולכים להיות חלק ממך. אתה עדיין יכול ללכת נגד זה, אבל יש דברים שזה פשוט אתה. אז התורה הופכת להיות חלק מהעצמיות של עם ישראל. זה נקרא שהשם כותב את התורה. הוא כותב את התורה בלב של בני ישראל. הוא הופך אותם לאנשים אחרים. הוא משנה את האופי העצמי שלהם. הוא הופך להיות אנשים אחרים ממה שהיו קודם. כן? אז זה נקרא לקבל את התורה. עכשיו בואו נחזור למה שאמרתי לכתחילה ובדיעבד. לכתחילה הקדוש ברוך הוא התכוון שעם ישראל יקבל את התורה, הכוונה שהאופי העצמי ישתנה בצורה כזאת, שלא יצטרכו יותר שום דבר שהוא מעבר למתן תורה. אז איך זה היה? קצת מישהו פה הזכיר את זה קודם, אולי לא במילים האלה, אבל אמר את זה קודם יפה פה, אולי הייתה שם. איך היה נראה העולם אם עם ישראל היה מקבל את התורה באופן שלם במתן תורה כמו שהשם רצה, ותכף נראה למה הוא לא קיבל את זה ככה. מאיפה אני יודע שהוא לא קיבל את זה ככה, ולמה הוא לא קיבל את זה ככה, ומה המשמעות של זה. אבל אם השם היה נותן את התורה בשלמות לעם ישראל, אז מה? זה טעות קלאסית, אני אסביר תכף למה. עד התורה כולה הייתה חוקה בלב, מה המשמעות של זה? המשמעות של זה היא שכל הפרטים של התורה היו הופכים להיות חלק מהטבע. איך זה היה נראה בדיוק, אני אסביר את זה. כתוב על אברהם אבינו שקיים את כל התורה כולה. מי שואל אותי את זה נדמה לי ביום חמישי? כן? נדמה לי. לא, ביום חמישי לא השיעור. מי שואל אותי את זה? היה? כן. מישהו שאל אותי, זה אולי ביום חמישי. בכל מקרה, אז איך זה היה נראה? כתוב שאברהם קיים את כל התורה כולה, כולל עירובי תבשילים. איך זה יכול להיות? שואלים, מאיפה הוא למד את זה? אולי בתן תורה אומרים, נעשו לו שתי קהיותיו כשתי רבנים. מה, כתוב כליות יועצות, ככה כתוב בספר היצירה. כן? זאת אומרת, מביאים את זה בקוזרי, בשם ספר היצירה, כתוב כליות יועצות. הכוונה שהעצה, ההבנה, חיבור למציאות הרוחנית, זה דרך הכליות. לא משנה עכשיו למה ואיך זה. עניינית. מה הכוונה עשו לו שתי קהיותיו כשתי רבנים? מה הכוונה? שהדברים האלה היו ברורים לו, באופן טבעי, הוא לא צריך לראות אותם בחוץ, זה היה חלק מהסדר. אני אתן לכם דוגמה שהיא לא דוגמה כל כך טובה, כי לא, המשל הוא לא מדויק, אבל העיקרון הוא טוב כדי להבין את הדבר. תראו, יש למשל מצווה לאכול, לא לאכול שרצים, נכון? בסדר, אני מוכן לתת לך עכשיו שקיק ג'וקים, בוא תאכל. אתה רוצה לאכול ג'וק חמוד, אני אתן לך ג'וק על האש עם בתוך קיסם. נעשה לך ג'וק עם סוכר על האש. אתה רוצה לאכול? לא, אתה לא רוצה לאכול. אפילו אתה לא רוצה לאכול ג'וק עם סוכר על האש, נכון? תגידו, זה מגעיל אותך באופן טבעי. זה לא דוגמה מושלמת, כי זה באמת מגעיל. אבל הנקודה היא שהמצוות היו הופכות להיות חלק מהטבע העצמי, כמו שדברים מסוימים היום הם חלק מהטבע שלנו. ואת אדם לא רוצה לאכול ג'וק, לא בכלל עכשיו רק כי השם ציווה. פשוט מגעיל. אז אותו דבר, בן אדם היה עכשיו רוצה להדליק אש בשבת, זה היה מגעיל אותו, לא יכול. היה מחזיק את הגפרור, היה שם מתחיל להקיע. לא מסוגל. קצת שני לאפר, היה רואה תפילין, היה מתחיל לזול עוריר ברוב התלהבות, האוזדן שלו יום דוד, והשער היה מתחיל... כאילו ראה עכשיו איזה עצם. בסדר? אז המצוות היו יכולים להיות חלק מהטבע שלך, זאת אומרת, אהבת המצוות, בוא נגיד, אהבת העשה והרתיעה מעלות העשה, היו יכולים להיות חלק מהטבע עצמי.
זה? עשה גם מצוות
פסח
נגיד?
סליחה? על אברהם אבינו כתוב שהוא קיים את הכל. כן, עשה פסח, לומדים את זה מילות, כתוב ומצות אפל להם ויוכלו. נכון, למלאכים, לוט כתוב ומצות אפל להם ויוכלו, אז שואלים למה מצות, כתוב זה היה פסח, אז לוט שלמד אצל אברהם, עשה להם מצות.
עשה פסח בגלל שהוא הרגיש ככה?
כן, הוא הרגיש שככה צריך, כן. כזה תרגיש את זה. הוא לא יכול לאכול לחם בשבוע הזה. לא שמעתי? כן, אבל זה א', זה היה לערבים, בוא נתחיל מזה. לא היה לעצמו, לערבים מותר לאכול. כן, אבל אם אני לא טועה, אם אני לא טועה, תראו, אומרים את השאלה הזאת, חבר'ה, כל אחד מוצא את כל הקושיות שלו ומה שהוא למד בהלכות כשרות. תראו, כל האבות שקיימו את התורה, זה היה כמו שנשים היום מקיימות מצוות עשה. שהזמן גרמה הכוונה. זאת אומרת, זה דבר שהוא נחמד, אבל אתה לא חייב לעשות את זה. לכן, יש לנו דברים יותר מזעזעים בתורה. יעקב אבינו נשא שתי אחיות, נכון? זה איסור, איסור, איסור גמור מהתורה. יש לנו משהו עובד חמור. משה רבינו, מי התחתן אביו של משה רבינו? עם מי? עם דודה שלו. זה איסור גמור. זאת אומרת, עוד פעם, אני לא אומר את המילים על גל שפתיי, אבל לפי ההלכה של היום זה משה רבינו ממזר. נכון? כי אז לא היה לך, זאת אומרת, זה פשוט, זה היה המלצה. זאת אומרת, אם היה לך סיבה, טוב, אין לך סיבה, אז תעשה, אין לך סיבה, אתה הולך בי התורה. כמו, אומר, כמו נשים במצוות עושה שהזמן הגרמה בזמן הזה. אם רוצה לעשות, אבל כיפה, לא רוצה, לא צריך, זאת אומרת, היא לא חייבת. זה הנהגה טובה, מה? כמו
שעבר אמרת שכאילו
רואה את התמונה הכל הארץ, אמרה מי נתן לי מחרת. מי? אמרה ויוחרת. נראה לי שיש לנו פספסית. כן, אבל עדיין היום אף אחד לא יעשה את זה. כמה שאתה רואה את הרדה הגורל, אתה לא צריך אישור דאורייתא, נכון?
אתה לא עבר את התמונה הכל הארץ בצורה כל כך ברורה.
לא משנה, גם אם תראה, אתה לא תעבור לתורה, אין דבר כזה. היום הציווי לשמור את התורה הוא מוחלט. אלא אם כן יבוא נביא להוראת שעה או משהו אחר. אבל באופן פשוט, אתה לא, אין לך סברות כאלה היום. אבל, אז לכן אברהם אבינו, עם כל הכבוד, לא יודע מה הסברה שלו עם הלשונות שם בחרדל. דעתי הוא לא בישל את הלשונות דרך אגב בחלב. הוא רק חתר להם חלב ואת הלשונות לפי הבנתי, אבל זה לא דווקא מינה. גם אם כן היה עושה, אז ממילא מותר לו. לענינו, בוא נחזור לנושא התורה, לנושא שאנחנו נמצאים בו. למעשה, אם עם ישראל היה מקבל את התורה לכתחילה, תכף נסביר אותו מה זה בדיעבד ואיך אנחנו יודעים את זה ומה המשמעות של זה ולמה זה קרה. אז התורה הייתה הופכת להיות חלק עצמותי מהרצון הפנימי, מהטבע העצמי, בדיוק כמו שאנחנו מבינים את המושג תורה של יותר לפשטות. עכשיו, אנשים מיד חושבים שהכוונה שלו היה לבחירה חופשית. זה לא נכון. עדיין היה להם בחירה חופשית. היה להם בחירה חופשית אחרת. כי לנו יותר קשה היום לבחור בתור. הבחירה החופשית שלנו היא בסגנון אחר, כי גם הדברים לא ברורים לנו ב-100%. זאת אומרת, אם היה ברור לך ב-100% הערך של התורה, אחרי ודאי. אם הערך של התורה, גם באופן שכלי, וגם היית מגביל את המצוות באופן אמיתי ב-100%, היה לך אולי יותר קל לשמור עכשיו על הלכות מסוימות. ומצד שני, היה לך ניסיונות אחרים, כמו שהיה למשה רבינו. למשל, יש אנשים שמאשנים, נכון? כן, אז אנשים שמאשנים, אין להם בעיה להבין זה לא בסדר, שזה משהו שמזיקים, זה ברור. אז למה הם עושים את זה? לפי שיטתכם, הרי כל אחד מרגיש שזה, יודע שזה לא טוב ב-100%, למה עושים את זה? כי עדיין יש יצר רע. זאת אומרת, גם שהדברים ברורים, עדיין יש יצר רע בעולם, זה לא קשור. נכון שהיצר היה מקבל גוון אחר, אם עם ישראל היה מקבל את כל התורה בשלימות, יכול להיות שהיה יותר עדין, יכול להיות שהיה יותר קל להתגבר עליו, יכול להיות שהיה מקבל כיוונים יותר רוחניים. אבל עדיין, גם לאדם שיודע את המשמעות של הדברים שהוא עושה וחי אותם, עדיין יש יצר רע, יש הרבה דברים שאתה מרגיש להם. יש אנשים שיודעים שזה לא טוב לגנוב, לא יכולים לעמוד בעצמם, מרגישים שזה לא בסדר. אז לכן, זה לא בהכרח דבר שהוא היה מפריע לבחירה חופשית, הבחירה חופשית הייתה הופכת להיות שונה. בוא נמשיך קדימה. אז עכשיו, כיוון שעם ישראל לא קיבל את התורה בשלימות, ותכף אני אסביר איך אנחנו יודעים את זה כמו שאמרתי, אז עכשיו בדיעבד מקבלים את הלוחות. כי הלוחות זה אומר לקחת את הלב ולשים אותו בחוץ. נכון? כי למעשה הכל היה כתוב, צריך להיות כתוב בלב, לא צריך להיות שום דבר חיצוני, שזה חיצוני זה כבר לא כל כך אמיתי. כי מה זה אומר הלוחות או ספר התורה שבארון? זה אומר שאני ריק, או לא לגמרי מלא, ואני צריך עכשיו להכניס מבחוץ פנימה כל מיני הבנות או הרגשות שלא נמצאות אצלי עכשיו, נכון? כן, אנחנו עכשיו יותר גרוע, אנחנו אחרי שתי ירידות, נדבר אפילו אחרי הירידה הראשונה. אז בדיעבד הקדוש ברוך הוא אומר למשה לכתוב את הלוחות, כיוון שעם ישראל לא קיבל את התורה בשלמות, אז ממילא עכשיו צריך קביים, מה שנקרא. תכף אני אסביר איך ויורדים ולמה עם ישראל לא קיבל את התורה בשלמות, זה אני אסביר. מה זה לכתחילה ומה זה בדיעבד. אבל תבינו שהלוחות זה בדיעבד, זה כיוון שעם ישראל לא מקבל את התורה, אז ממילא צריך עכשיו משהו בחוץ כדי שנכניס אותו פנימה. אז עכשיו בוא נסביר איך אנחנו יודעים ולמה עם ישראל לא קיבל את התורה בשלמות. בוא נקרא. אז אנחנו מדברים עכשיו בסוף עשרת הדיברות. כמובן הדברים קורים תוך כדי עשרת הדיברות, אבל כיוון שאי אפשר לכתוב את הדברים בצורה מקבילה, אז כותבים אותם אחד אחרי השני. אנחנו עכשיו בפרשת יתרו אחרי מתן תורה. כן. לא, תורה שבאה פה עוד לא הסברתי מה זה בכלל. פשוט לא דיברתי על זה, אבל עוד לא דיברתי על זה. תורה שבעל פה תשכח בינתיים, אתה לא יודע מה זה. אמרתי שאני מדבר על תורה שבעל פה, תגיד. אני לא רוצה לדבר על עכשיו הדבר שלא הסברתי מהו. לא, אמרתי שהוא כתב את התורה שבכתב 13 ספרים. כמו שכתוב אצלנו בארון. זה סתם חוסר הבנה, זה להבין שזה תורה גמורה. ההיסטוריה שכתוב ותמנע את הפילגש, זה רוחני, בדיוק כמו שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד. יש בזה את כל התורה כולה מקובצת במילה תמנע, אתה יכול להבין ממנה כמה שערות יהיו לזקן של הנכד שלך. אתה מבין? הלאה, עכשיו בוא נמשיך. טוב, אז אחרי שאנחנו עכשיו, בסוף פרשת יתרו, אחרי עשרת הדיברות, חבר'ה שקט. וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת האב השם, והיער העם וינו ויעמדו מרחוק. ונראה אחרות כולם ברחו. על זה נאמר, מלאכי צבאות ידודו נדודו. מכירים את המדרש? שעם ישראל בורח והמלאכים מחזירים אותם. עוד פעם בורחים, אבל המחזירים מחזירים אותם. כן, זה ידודו, מלאכי צבאות ידודו נדודו. גם מדדים אותם. כמו שיש משנה שהאישה מדדה את בנה. זאת אומרת, איך יודעים מי צריך לעלות בפסח ומי לא להר הבית? אז כתוב, אם התינוק יכול לדדות ברגליו, זאת אומרת שרק לא מרימים אותו ומורידים, אלא רק מחזיקים אותו עדיין והוא הולך ככה עם הרגליים לבד, אז לפחות יש שיטה אחת שאז הוא מחויב כבר לעלות לרגל להר הבית. בסדר? אם יכול לעלות ברגליו מהר הבית, אם לא טועה, מתחתית הר הבית לבית המקדש או משהו כזה. כל מקרה, ידודו, הכוונה שמדדים אותם, הכוונה שבקיצור דוחפים אותם חזרה. וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק. ויאמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע, והיה דבר עמנו אלוהים ונמות. לא רוצים לשמוע את אלוהים. עזוב אותנו, דבר שמע אתה. אז נכון שבספר דברים, אחרי זה הקדוש ברוך הוא מקלס אותם. הוא אומר שהם פחדו לגשת, ולמה, הלוואי שתהיה יראתם הזאת על פניהם תמיד. נכון? אבל זה בספר דברים. פה זה לא ככה, זה תמיד, תבינו שספר דברים, זה היה בדיעבד כבר. ופה זה הלכתחילה. הלוחות הראשונים, סתם, אולי זה סברה פשוטה, כל אחד אולי חשב על זה לבד, אבל תבינו, יש פעמיים עשרת הדיברות, נכון? פעמיים, פעם פה, פעם בפרשת ויתחנן, נכון? נו, ומה עם שני עשרת הדיברות? לא, א' ודאי הם שונים. זה הלוחות הראשונים, זה הלוחות השניים, כמובן. זה מה שכתוב בלוחות הראשונים, השני זה מה שכתוב בלוחות השניים.
למה
שונים? בדיוק, הלוחות השניים שונים.
שמה?
שמור וזכור ודיבור אחד ושנינו אלה מיוחד. הכוונה, כמו שאנחנו נראה פה, שכל התורה למעשה גלוזה כבר בלוחות הראשונים, ואחרי זה היא הולכת ומתפרטת. לפי זה, עם הכל בלוחות, למה אנחנו צריכים בכלל את הספרים? אני אסביר את הכל בהמשך. הלאה. טוב. אז, ויאמרו משה דבר איתנו הנשמע, ואל ידבר איתנו אלוהים פן נמות. האם משה מתלהב מאוד ממה שהעם אומר לו, ואומר לו, אתם צודקים, באמת, הקדוש ברוך הוא יגיד עוד 40 שנה שעשיתם דבר יפה? כל הכבוד לכם, ברכו לכם לאולכם. הוא אומר, לא. ויאמר משה לעם, אל תיראו. כי לבעבור נסות אתכם בא אלוהים, ועבור תהיה רתו עצמכם לביתי תחתיו. משה אומר להם, אל תברחו, אתם עושים טעות חמורה, אתם הולכים להפסיד פה בגדול, מה שנקרא. נכון שזה קצת מפחיד, אבל בסדר, רק השם רוצה קצת שלא תרגישו אותם יותר בבית, אבל נעשה בעבור תהיה רתו לביתי תחתיו. כמובן, כולם ברוכים משם. ויעמוד העם מרחוק, ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוהים. אז אתם רואים שהסיכום של זה, זה שהם ברחו. זאת אומרת, השם מתכוון לתת את כל עשרת הדיברות לכל עם ישראל. אתם יודעים שבסוף, רק את אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו, נכון? ושאר שמונת הדיברות, שמענו מפי משה, אבל השם לא התכוון שזה יהיה ככה. השם מתכוון את כל עשרת הדיברות שכולם ישמעו. דרך הכל אנחנו נתרגם מעברית לרוחנית. ונראה שזה לא מילים ריקות, אלא הכוונה בעוצמת הכתיבה בלב. האם הכתיבה בלב היא רק בצורה פוטנציאלית, כמו שזה עכשיו, זה רק הכנה, או האם הכתיבה בלב היא בצורה גמורה, בצורה של שמיעה גמורה. שאנחנו תכף נראה איך רואים ששתי הדיברות האלה באמת הן בשמיעה גמורה. בכל מקרה, לענייננו, עם ישראל את שתי הדיברות הראשונות שומע בעצמו, נכון? אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו. אבל שאר שמונת הדיברות, אז הם כבר כולם ברחו, ומשה שומע את הדיברות ואומר את זה לעם ישראל. זאת הירידה, שבגללה אחרי זה צריך בדיעבד לתת להם את הלוחות. אם לכתחיל עם ישראל לא היה בורח, אז ממילא לא היה צריך שום דבר יותר, אז הכל היה נמצא באופן שלם אצל כולם. כי בוא נעשה רגע חשבון רוחני, שאנחנו יודעים לעשות אותו ברוך השם כל כך טוב, והוא. מה זה נקרא לשמוע בפי השם ומפי משה? מה ההבדל? זה רמקול וזה רמקול. כן? אז מה ההבדל? מה זה נקרא לשמוע מפי השם? בוא תרגמו לי איזה מברית לרוחנית בצורה יפה, כמו שאתם כבר אמורים לעשות אחרי חצי שנה פה בערך.
מפי השם?
מה? לא להגיד את המילים בצורה אחרת. מה המשמעות של זה?
תסתכלו על הטבע ואל צריכים להגיד.
לא, לא דווקא. מה ההבדל מפי השם ומפי משה? רגע, אתה בסוף שם, מה? מה?
נבואה ו...
לא, זה ודאי נבואה. גם משה, נכון, משה לא יכול להעביר להם נבואה, אבל אני חושב שזה לא מספיק חילוק. אני רוצה חילוק יותר חזק. מה? נכון. מה זאת אומרת שהשם מדבר?
אתה מבין
מה
תוך עצמך.
שם מדבר זה אומר יצירת מציאות חדשה, נכון? כמו כל התורה, כל העולם זה דבר השם, נכון? ויאמר אלוהים יהיה אור. איך נהיה העולם? זה שהשם דיבר, נכון? דבר השם זה חיים. אז לשמוע ישר מפי השם, הכוונה שעוצמת החיים היא כזאת, שזה הופך להיות באמת חלק ממך. לשמוע מפי משה זה אומר, יש פה שני חלקים. חלק אחד שבאמת, כמו שאמרתי, מתן תורה זה לקבל עוצמה רוחנית, וזה נכון, בלי קשר לזה שהם ברחו לו. זאת אומרת, השינוי הזה ברצון שאמרתי קודם. שעם ישראל יש לנו תהיה פנימית לחיות על פי האמת האלוהית, זה ודאי בשלמותו תמיד. זה אנוכי ולא יהיה לך. מסביר את זה. אבל ההמשך, הפרטים, ההבנה, איך כל הפרטים האלה הם חלק מהעצמיות, כמו שאמרנו אצל משה, אברהם אבינו, זה כבר לא כולם ברחו, השאירו את משה. עכשיו אני צריך להסביר למה הם ברחו גם כך ואני אסביר. בסדר? אני צריך להבין גם המשמעות של זה שהם לא ניגשו. עכשיו, גם כדבר יפה שצריכים להבין, שיעור, איפה אני ללמד את זה? אני ללמד את זה בשיעור שאני ללמד לך ללמד ביום חמישי הזה. בעזרת השם שנקרא שכלות מעט, אבל יש לנו כבר הקדמה. וזה, למה הם ברחו? תכף אני אסביר, אבל בין השאר למה הם ברחו, מה שכתוב כאן, משה ניגש אל הערפל אשר שם האלוהים, אתם שמים לב? נכון? הם פחדו להיכנס לערפל. אז אני אסביר ביום חמישי מה זה נקרא פחדו להיכנס לערפל. אבל זה שורש כל הקלקולים שאנשים פחדים לה שנקרא ללכת על אדמה לא מוצקה. הוא רוצה, הוא רוצה, קודם תראה לי. אחרי זה אני מוכן להיכנס פנימה. ויש מי שאומר, לחיים ועל המוות, נכנס לערפל. אז משה רבנו שנכנס לערפל, אז הוא מקבל כל התורה, אלה שהם שירים את הערפל שם, שתשאירו עם הערפל, מלא מפלצות יורקות אש, זה יעשו אותי, תכנס אותה. אז הם לא מקבלים את התורה. בסדר, אז הסיבה שכולם ברחו, כי היה שם ערפל, ולא רצו להיכנס. כמובן זה הכל ערפל רוחי. עכשיו אני צריך להסביר מה הבעיה, למה הם פחדו כל כך. כשהם רוצים לתת לך את התורה, מה הפחד? מה מפחיד כל כך לקבל את התורה? אז א', אולי זה האירוע מפחיד, אני מניח.
לא רצו להשתנות.
לא רצו? למה?
זה משהו אחר, הם לא מכירים את זה.
מישהו אמר דבר יפה. כן, מה זה מחויבות? מישהו אמר פה מחויבות וזה נכון. כן, מה? אל תזרוק סתם מחויבות. אתה אמרת מחויבות, אתה מסתכל הצידה, מי זה אמר? אתה? אתה אמרת, אבל אתה לא יודע מה אמרת. עכשיו אתה לא יודע, אתה מסתכל שמישהו יציל אותך. אמרת דבר יפה. למה לא? אז שמעו ממשה זה לא מחויבות, מה ההבדל?
אז אם הם לא עושים את זה, אז...
סליחה, שמעו ממשה זה גם דבר, אני לא מחויב לתורה כי ברחתי.
כי אם זה ממש חלק מהם, אז אם הם לא עושים את זה, אז העונש הוא הרבה יותר חמור.
נכון, אתה משתפר, נכון, יפה מאוד, אתה מתחיל להשתפר. בוא נסביר. תראו, יש...
כל הגדולה של ישראל הוא שאנחנו עשינו כמעשה, ואז...
לא, זה בלבלו אותך לגמרי. חס וחלילה, חס ושלום, חס וחסה ממש. חס וחלילה עוד פעם, ועוד 8 פעמים חס וחס. למה? כי זה גם כי בלבלו אתכם במדרשים, אתם מבינים? אנשים מוצאים מדרשים מהקשרם, לא מבינים, לא אתה, כן? לא מבינים אותם, תולשים אותם, הגננת, אומרים, נעפה ונשמע, קדם צעפים, נכון? וכן זה ככה, יש לכם פצועה צורה שלכם בסוף. בואו נסביר, אני אדלג רגע לנעשה ונשמע, אל תעלם, כולם ככה. בואו נדלג רגע לנעשה ונשמע ושבלבל אתכם. איך אנשים מבינים נעשה ונשמע בפשטות? נעשה ונשמע, הכוונה, אנחנו טמבלים, מה שיגידו לנו נעשה. וזהו, אחרי זה כמובן גם נשמע, כי השם נחמד יגיד לנו. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים כלום, אומרים, קפוץ על שלוש פעמים רגל אחת, אני קופץ. נכון? עכשיו תעשה ככה גם כן אני עושה, נכון? עכשיו טו טו טו, בסדר, זהו. השם אמר, אנחנו לא יודעים, טמבלים. נכון? כמובן זה קשקוש גמור ממש. אז א', בואו נלמד את הפשט. בסדר? בואו נתחיל קודם, מתי אמרו נעשה ונשמע, חבר'ה, שבקיאים בחומש, בלי רש"י, בקיאות בחומש. אחרי ששמעו, נכון, כמה אחרי ששמעו? הרבה אחרי ששמעו. בוא נעשה סדר. דבר ראשון, בפרשת יתרו כתוב, ויאמר משה, מה? לא, מחכה סבלנות, לא נקרא. חבר'ה, די, לא. זה רם אחר, אבל זה. אז כתוב בפרשת יתרו, שהשם אומר למשה כל מיני דברים חביבים לעשות, קראנו את זה קודם, ויום משה אל העם וזה 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 וזה. איפה זה היה? כאן. קראתי את זה עכשיו. כן, אז ביום ש... ויקרא לזקני העם, ויסב שם את כל הדברים האלה שציווהו השם, ויינו כל העם ויחדיו ואמרו כל אשר דיבר השם. נעשה. אני נעשה ממשמע. נעשה. השם אמר, אני קשבתי, הבנתי, אני עושה. יופי, שתי פעם ראשונה. יש אולי עוד כמה פעמים שאני מפספס. עכשיו סוף פרשת משפטים. כן. ויבוא משה וספר את כל דברי השם וכל השפטים, ויען כל אחד בסוף פרשת המשפטים, ויאמרו כל הדברים אשר דיבר השם, נעשה. אז קודם הוא הסביר להם את כל התורה, אמר להם את כל דברי השם ואת כל המשפטים. שמעו את כל המשפטים, את כל דברי השם, אמרו כל אשר דיבר השם, נעשה. ויכתוב משה את כל דברי השם וזה וזה וזה. עכשיו בסוף כתוב גם, נכון, עכשיו תסביר את זה ברוכים. ויקח ספר הברית, בפסוק הזה עצמו, מה כתוב בפסוק הזה עצמו? כתוב, ויקח ספר הברית, ויקרא באוזני העם, קודם קרא להם, ויאמרו כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. אז מה אומר פרשי, מה הפשט? נעשה את מה ששמענו עד עכשיו, ובזכות זה השם יצרו, נשמע עוד. הדבר השם כמובן זה לא ההבנה המטופשת, שכמו קודם נעשה, הכוונה לא נבין ואז נשמע. אז מי גילה לבנה עירה זה שמלאכי השבט משתמשים בו? אז מה הכוונה ברוחני? תסביר לי את עכשיו ברוחני. זו שאלה קלה מאוד 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 מאוד. יש לי שאלות, אז לא תעלבו. אני אומר לכם שאלות שתיתן א'.
מה השאלה?
השאלה היא, אז מה בכל אופן הזה נעשה ונשמע? שזה רז שמלאכי השבט משתמשים? מי גילה לבנה עירה זה שמלאכי המשתמשים בו? לא, כל אופן זה נעשה ונשמע כמו שלמדתם בגנון. אז מה הכוונה? תסבירו לי, כן?
נשמע שאני
לטעמי מצוות. זה הפשט, זה לא ככה.
גם אם הם לא מתחברים
לזה. לא, פשוט לא נכון. חבר'ה, בואו תפעילו את המוח קצת. מי גילה לבניי רז זה שמלאכי המשרת משתמשים בו? מה הקשר עם מלאכי השרת? תסבירו. מה ההבדל בין מלאך לבן אדם? חוץ משיש לו כנפיים. נכון. האמת שיש לו קצת בחירה כמו שלמדתי פעם בכמה מקומות, אבל באופן כללי נכון אתם צודקים שהוא מלאך, כמו שאמרנו, הוא כוח רוחני פועל תמיד בצורה מסוימת. זאת אומרת, אין לו יצר הרע במובן זה שהוא לא עושה את שליחותו, תמיד עושה את שליחותו. זאת אומרת, במילים אחרות, התפקיד שלו, הערך שלו, התכלית שלו היא תבועה בו באופן עצמי, נכון? זה חלק מהמהות שלו, נכון? יופי. עכשיו, הלאה. אז מה זה אומר שעם ישראל אומר נעשה ונשמע? נכון, מה זה בא להגיד? מה זה רע זה שמלאכי השרת? זה מה שמסביר המהר"ל. זה מה שאמרנו, המשמעות של לקבל את התורה. לקבל את התורה זה אומר, הקשר לתורה הוא מוחלט אצל עם ישראל. זה לא קשור לשום דבר אחר, זה כמו אצל מלאכים. עם ישראל רוצה לשמוע את התורה נקודה. זה לא קשור מה יגידו שם. לא בגלל שהם טיפשים וקודם רוצים לעשות ואז לשמוע, כי זה ברור שאף טיפש לא יעשה את זה. להכוונה שיש להם התאמה פנימית לזה, זאת אומרת, הם באמת רוצים לשמוע את דבר השם. כמובן שבשביל באדם נורמלי, הסדר הנורמלי ששומעים, ואז עושים. אבל הכוונה שיש להם מוכנות פנימית לעשות את דבר השם, בלי קשר לשאלה מה יגידו להם. זאת הכוונה, זה לא בצורה בטופשת, כמו שאתם מבינים, אלא הכוונה זה מתאים לנפש שלהם, הם שמחים לשמוע את זה. זה הכוונה, זה חלק מהעצמיות שלהם, כי עם ישראל בנושא הזה כמו מלאך. יש לו קשור לקדוש ברוך הוא. עכשיו בואו נחזור.
מה
העניין? זה בא רק להגיד. זה, אתה זוכר שבמתן תורה יש מדרש שאומר שהשם חיזר עם התורה על כל אומות עולם ורצו לקבל, נכון? שהוא בא לעשו, הוא אומר, הכתוב לא תרצח, לא רוצים. לבני ישמעאל, הכתוב לא תגנוב, לא רוצים, נכון? לא רוצים. מה זה לא רוצים? אז זה הכוונה בטבע. הטבע העצמי שלהם הוא נגד עשרת הדיברות. עם ישראל, הטבע העצמי שלו הוא עשרת הדיברות. זה בדיוק מה שבאים להגיד ונעשה ונשמע.
שזה מה
שקרה בהתגלות. נכון, ופה רק זה התגלה גם באופן גלוי, כמו שאומרים, מהדר קיבלו עם אחשוורוש. זאת אומרת, זה לא סותר. הכוונה שעכשיו באופן מודע הם מרגישים את הדבר הזה, זה לא סותר שום דבר. טוב, עכשיו נחזור לדבר שהיינו בו, וזה להסביר למה הם כל כך פחדו, והתשובה היא כזאת. מה שאמרו פה זה התחלה של דבר נכון. זאת אומרת, יש פה עניין של מחויבות ועניין של עוצמה של נקרא לדעת הסיכות. כמו שאמרו, לכל מטבע שני צדדים. זאת אומרת, הרמת אחריות שנדרשת ממישהו שיש לו כוחות גדולים, היא אחרת ממי שיש לו כוחות קטנים. אבל כל הנהגת המדבר היא הנהגה מפחידה. כי מה הנהגה במדבר לעומת ההנהגה של... הנהגת המדבר זה הנהגת הנס. הנהגה שלנו זה הנהגת הטבע. למה זה מתבטא? אפילו אחרי שלא שמעו את דבר השם באופן ישיר. למה זה מתבטא? זה מתבטא ששימו לב שבמדבר, העונש והעבירה באים ביחד. נגיד שאכלו שם את הסלב, אז כתוב, האוכל בין שיניהם, לא הספיקו לאכול, כבר מתו, נכון? או אני יודע, מסר, אני יודע מה שם בחטא העגל, שם גיל 30, לא משנה, זה משה הרג. אני יודע מה, היה שם מנחש הנחושת, גם כן מתו שם איזה 14 אלף עם הנותר, נכון? בקיצור, מישהו רק מניס למצמץ עם החוטף בוקס, נכון? בזמן שאנחנו, ברוך השם היום, הקדוש ברוך הוא יש לו סבנות אינסופית, בן אדם יכול לעשות כל העבירות בעולם, נכון? שהקדוש ברוך הוא, עם מה שגם מעריך הפי וגבי דילי, כמו שאומרים, יש חשבון, יש דין ויש דיין. אבל הדין והדיין לא רואים אותם בצורה, לא רואים אותם בצורה כל כך ברורה, כל הזמן, נכון? אלא הדין והדיין הם בצל הקדוש ברוך הוא, שהוא נפרע על ידי מלאכים שמתחבים מאחורי הדלת, תחבל לך איזה מלאך. אבל בזמן במדבר זה לא ככה. במדבר, הלאה, מיד של אדם עושה עבירה, ישר על המקום חוטף מכה. עכשיו זה קל וחומר, בבנו של קל וחומר, האחריות שיש למי שמקבל את התורה מפי השם. הכוונה, הוא צריך להיות כל הזמן ב-100% תפוקה. אתן לכם דוגמה. בסדר? ושתבינו. מי רוצה לקבל מכונית, איזה טובה משהו, איזה פורשה ספורט, 7,000 ליטר. מישהו רוצה? נו, אתה רוצה? מכונית הכי טובה בעולם, שווה, אני יודע מה, 2 מיליון דולר, מנוע, פגזים, יש מקום לחברה אפילו ליד, מה שאתה רוצה? רוצה? יופי, רוצה. כן. אבל, אין בעיה, המכונית הזאת היא נהדרת, אתה מקבל אותה, אבל נותנים לך לנסוע בסמטאות של העיר העתיקה, אבל הגז כל הזמן עד הסוף, במהירות 200. אין בעיה. אתה רוצה את המכונית הזאת, תוכיח שאתה שווה. אתם מבינים? אז זה נקרא לקבל את התורה ישר מפי השם. זאת אומרת, אתה מקבל מכונית מרצדס קופה שנוסעת 200, אבל כל הזמן נוסעת 200. זאת הבעיה, אתה מבין? זה לא בשבילנו. אז בואו אתם תנו לנו איזה יונדה גץ, נוסע 50 ודאטה בשבילנו, אז בואו אתם שבושי סיירה עם המרצדס שלו, ויעזור אותנו בשקט. בקיצור, יש פה אחריות, כי אני אומר, התביעה הנפשית, בואו נדבר עכשיו במילים רוחניות, לא בדוגמאות מטורפות. התביעה הנפשית, התביעה המוסרית שנמצאת, התביעה המוסרית, די שקר, התביעה המוסרית שיוצרת, הקישור המוחלט אל השם יוצר תביעה נפשית ומוסרית כזאת, שבאמת צריך אומץ לקבל את זה עליהם. אני אומר, גם ככה, גם בלי לקבל את זה במדבר, זה מקום די מפחיד. באמת מפחיד, כל מה השם מנסה אותך שם, זה לא משהו, כי אני אומר, היום ברוך השם, אנחנו, השם מתנהג איתנו מאוד במדינת הרחמים ובסדר סבנות, אבל לא בוער לך, אתה יכול... הכתב והשוב, חס וחלילה, הכתב והשוב בערך 18 פעם. לא בער כלום, במדבר זה לא ככה. פספוס הכי קטן, ישר נראה מה איזה נחש אוכל אותך. זה לא שווה. אז לכן, ההיראה הזאת היא היראה שבאמת להיות מחובר אל השם לגמרי. ומשה היחיד שבאמת יש לו מספיק, להגיד אומץ. אבל זה לא, כמו שראינו, הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו. זה שהשם מקלס את עם ישראל אחרי זה בספר דברים, יש הבדל בין לא... להתקדם לבין ללכת אחורה. יש מצב שבאמת זה מעבר לכוחותיהם היה. אז עוד פעם, אם היו יוצאים לפנים משורת הדין, היו צריכים לעמוד במשימה הזאת, היה נפלא. אבל זה בפועל לא היה ככה. אז בואו נסכם, נראה איפה אנחנו עובדים, ואני אגיד מה הולך להיות בפעם הבאה. למעשה, מה שהבנו עד עכשיו זה שני דברים חשובים. הדבר הכי חשוב זה שלקבל את התורה, הכוונה לקבל עוצמה נפשית, ולא לקבל שום דבר פיזי. קבל שינוי בלב, משהו משתנה בלב. זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו מבינים שבאמת התורה הייתה צריכה להיות רק בלב. כי זה מה שכתב שהוא התכוון, כן? שום סיבה בעולם שהתורה תהיה כתובה על ספר. התורה צריכה להיות חלק מהעצמיות שלך. ובאמת לכן התורה שבכתב נקראת תורה שבכתב, כי היא באמת היא חלק מהעצמיות שלך. וכל מה שהתורה עכשיו יוצאת החוצה בשלבים, קודם ללוחות הברית, כמו שאנחנו נראה הפעם הבאה, ואחרי זה, לספר התורה הזה שבארון, שזה דיעבד של דיעבד, זה רק בגלל שעם ישראל לא עמד, בתפקיד שלו. שקודם, במקרה הראשון, זה באמת במה שלא קיבלו את התורה בשלמותה, ומה הדבר השני? זה חטא העגל. חטא העגל, אז ישברו הלוחות הראשונים, ואז ירדנו עוד מדרגה, שזה מדרגת התורה שהיום אצלנו בארון, ומדרגת החושים. זה ירידה שנייה. שהיא כבר יותר חמורה. כן, מה רצית להגיד?
מה זה כל הכוונה ללוחות? רק לוחות
שזה בלב? אם לא היה לוחות, לא היה לוחות. שקיבלו את הלוחות, אני אסביר את עוד פעם בה. אני אסביר מה זה הכוונה מדרגת לוחות ראשונים, אחרי זה מדרגת לוחות ראשונים.
לא, אבל גם מה עם הלוחות עצמם?
לוחות עצמם הם לוחות האבן, כמו שכתוב. אתה רואה, לוחות האבן, אולי אבן מיוחדת. אבל אבן, מה?
לוחות אבן ממש?
לוחות אבן ממש. זה אבן מיוחדת שכתובים משני אבריהם, והם הם שבסמך בלוחות בנס היו עומדים. אז כמובן, זה אבן מיוחדת, אבל באופן כללי זה בחוץ. זה לא משנה עכשיו אם זה על אבן או על אור. זה לא בלב יותר, אתה מבין? זה בחוץ. ואתה צריך להכניס את זה פנימה. מה? לא, זה דבר פשוט, דבר פיזי, אם משה סחב אותם ושבר אותם, זה דבר פיזי, כן? למה לא? זאת אומרת, מה הבעיה להגיד שזה משהו פיזי? כן, לוחות פיזיים לגמרי עשויים מאבן, כמו שכתוב בתורה בפשטות. טוב, מה שאנחנו נעשה הפעם הבאה זה ככה. א', נבין שתי מדרגות הבאות, ב', מתוך זה שאנחנו נבין טוב מה זה תורה שבכתב, כמו שלמעשה אנחנו מבינים עכשיו, מתוך זה נבין מה זה תורה שבעל פה, ואחרי זה, מתוך זה נבין מה, למה הנושא הזה של מה שאמרתי, שפוסקים, שהפוסקים, אנחנו חויבים לדברי התורה שבעל פה, בדיוק כמו התורה שבכתב, אז יהיה לנו ברור ונדע למה קיים מצוות. עכשיו בזה גם אנחנו נשאיר את זה.